ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו. ויאמר אל עבדיו, עברו לפניי ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. כך מופיע בפרשתנו בפרק למדבט, פסוק י' ז'. כשיעקב אבינו חוזר אל ארץ מולדתו, הוא ירא ממפגשו עם עשיו. כחלק מהכנותיו, הוא מכין מתנה לעשיו אחיו. המטלה מכילה מספר מיני בעלי חיים, כאשר בין כל עדר ועדר יש רווח. השאלה הנשאלת מיידית היא, מה מטרת ההפרדה בין כל עדר ועדר? מעניין הדבר שפעולה דומה לפיצול העדרים מתבצעת גם כן לגבי משפחתו של יעקב. וכך מופיע בפרק ל"ג פסוק א', ועשה יעקב עיניו, ויער והנה עשיו בא, ואימו 400 איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות. מקובלנו כי הסיבה בגינה יעקב מפצל את המשפחה היא כדי להגן עליה. כפי שנאמר לפני כן, ויער יעקב מאוד וייצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצון ואת הבקר והגמלים משני מחנות. ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. כך מופיע בפרק ל"ב, פסוקים ח' וט'. כלומר, ישנו הפיצול הראשוני של העם, או המשפחה, וישנו הפיצול בפסוק י' ז'. בפשטות ניתן לומר, שגם הרווחים שיעקב נתן בין עדר ובין עדר, מאפשר לעדרים עצמם לברוח בצורה קלה יותר, ונרחיב על כך בהמשך. כאשר יש עדרים ממנהיגים ומופרדים בצורה טובה, כאשר עדר אחד מותקף, השני והשלישי וכן הלאה ידעו להתגונן. ישנם מספר דעות נוספות שמופיעות בפרשנים השונים. נתחיל באבן עזרא, שמסביר בצורה פשוטה את הדברים. וכך הוא אומר, ורווח תשימו, הפרש. וקרוב ממנו, כי הייתה הרווחה, הפרשה בין מכה למכה, כמו ורווח לשאול. האבן עזרא מסביר את המילה רווח כפשוטה. הפרש, אורך רוח, ונשימה עמוקה בין דבר לדבר, כמו שהיה במכות מצרים, שבהם לאחר מכת צפרדעים נאמר כי הייתה הרווחה, ולכן פרעה הכביד את ליבו. רש"י מביא פירוש אחר ומסביר את דבריו בצורה מפורטת יותר. רווח תשימו, עדר לפני חברו מלוא עין, כדי להסביע עינו של אותו רשע, ולטווהו על ריבוי הדורון. רש"י מסביר כי הרווח אמור לתת תחושה של ריבוי. כאשר ישנו רווח גדול מספיק בין עדר ובין עדר, עיניו של עשיו יראו את עדרי המקנה כמתנה עצומה. ישנן שתי מטרות שרש"י מעלה. להסביע עינו של אותו רשע ולטווהו על ריבוי הדורון. להסביע את העין מחד מעלה את הרצון של יעקב לגרום לעשיו להתלהב, לגרום לו לחמוד את האוצר הגדול שנופל בחלקו. התהייה על ריבוי הדורון אמורה לגרום לעשיו להתמקד בנושאים אחרים, השונים משנאתו הידועה ליעקב ורצונו להורגו. יחדיו, השילוב בין שתי המטרות אמור לגרום לכך שהמפגש בין שניהם יעסוק אך ורק במתנה עצמה ותו לא. לאמיתו של דבר, התעסקותו של עשיו בפשט הפסוקים היה דווקא במשפחה ולא במתנה. וכך מופיע בפרק ל"ג פסוק ה', וישא את עיניו, וייר את הנשים ואת הילדים, ויאמר מי אלה לך, ויאמר הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך. וכך גם עשיו ממשיך בפסוק ח', ויאמר מלך כל המחנה הזה אשר פגשתי, ויאמר למצוא חן בעיני אדוני. כלומר עשיו מתעסק בעיקר דווקא בהון האנושי ולא במתנה. המתנה נשמרה לסוף, כמופיע בפסוק ט', ויאמר עשיו יש לי רב, אחי יהי לך אשר לך. והוויכוח שיש ביניהם הוא בסופו עשיו לוקח את המתנה. ממילא מטרתו של יעקב שהשנאה לא תהווה שום גורם מפריע מושגת, אך המתנה לא נראית כמהווה משקל כלשהו. רבי עובדיה ספורנו מבאר את הדברים אחרת מרש"י. כך הוא אומר, עדר עדר לבדו, כדי שיראה שיש בכל מין מניין זכרים ונקבות, כפי הראוי למלאכת המקנה, שיוכל לפרוט ולרבות. כאומרו, קחנה את ברכתי, שהייתה מנחה מוכנת לברכה, שהיא תוספת בו טובה. ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, שלא יקפצו הבהמות מעדר לעדר ויתערבו, ולא יבין הרואה חוכמת המנחה וברכתה. ספורנו מסביר כי יעקב אבינו בכוונה הפריד את העדרים וגם את הזכרים והנקבות. הוא רצה לעשות ספירת מלאי בפני עשיו אחיו, מבלי להעביר את הצון כבני מרון, כמו שמופיע במסכת ראש השנה, א' משנה ב'. כאשר ישנם רווחים מספיק גדולים, אפשר לראות את המרכיבים של כל עדר ועדר. בכך הראה יעקב לעשיו את הפונקציונליות של העדרים. במילים אחרות, אומר לו יעקב, ראה, העדר הזה מצוין. יש מספיק זכרים ונקבות, כך שתוכל להרבותם ולגדלם. הדבר משתלם עד מאוד. בסוף דבריו, מבאר ספורנו את נושא הרווחים בצורה נוספת. הרווח הוא על מנת שלא יתערבו עדרים האחד עם השני. הסיבה הראשית היא כדי להבין את גודל המנחה ומשמעותה. אך הרווח לכשעצמו נדרש על מנת שבהמות עדר אחד לא יתערבו עם עדר שני. כלומר, יש חשיבות ליצור את ההפרדה לכשעצמה. אולי בדומה לאבן עזרא, למרות שהדברים לא מופיעים בפירוש בדבריו של אבן עזרא. כיוון רוחני יותר מופיע בבראשית רבה בפרשה ע"ה. ורווח תשימו, אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, אם תבון הצרות בבניי, לא יהיו זו אחר זו, אלא יהיה רווח להם מצרותיהם. לפי דברי המדרש, יעקב אבינו מייצר רווחים בין העדרים כולם, על מנת שלכשיבואו הצרות, הן לא יבואו תחופות. למען האמת, ברמת המשל, כבשים ובהמות בכלל אינן בגדר צרות. בהמות טהורות ככלל הינן קורבן, דבר שנתפס כחיובי ורצוי. אם כן, איך ניתן להבין משל זה? ניתן להתמקד אך ורק בכך שיש קבוצות של פרטים ורווחים ביניהם. למור, יש משהו שחוזר על עצמו, ויש רווחים קיימים בין פריטי אותו דבר. יעקב אבינו מבקש שבמידה ונקביל את אותו המשהו לצרות, אז שיהיו רווחים בין צרה לצרה, כדי שעם ישראל יוכל לנשום בינתיים. מעבר לכך, כבש אכן מיועד מבחינתנו לקורבן חלף נפשנו, ייעוד נעלה ונשגב ובוודאי מקודש. אך קדושה משמעה איסור. ומכאן אנחנו הולכים לכיוון אחר, שאינו מתייחס רק לקבוצות ורווחים. הקדושה גורמת לכך שבהמה מסוימת תהיה אסורה בשימוש מלבד הקרבה. הקרבה מבחינת הבהמה היא צרה, סכנת חיים של ממש. יעקב בבקשתו זו, לפי פרשנותנו השנייה, לוקח את הצד של הכבשים, שהם עצמם מפחדות מהשחיטה, ולכן מבקש יעקב שיהיה רווח בין גזירת שחיטה שכזו לבין גזירת שחיטה אחרת לא עלינו. ההדר זקנים, ליקוט מדברי רש"י, תוספות והראש, מביא כיוון אחר לחנותין בפרשנות נושא הריווח או הרווח. ורווח תשימו בין עדר, היינו 2,000 אמה, כדכתיב ביהושע, ורווח תשימו בינו ובינינו גבי הארון וישראל, ומעתם ילפינן תחום 2,000 אמה. הפסוק עליו מסתמך בעל הדר זקנים הוא בפרק ג' פסוק ד' בספר יהושע. אך רחוק יהיה ביניכם ובינו, כ2,000 אמה, במידה, אל תקרבו אליו, למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. כאשר יהושע והעם נוסעים עם ארון השם, יהושע מצווה את העם שיהיה מרחק בין העם וארון השם מפאת קדושתו. המרחק נקבע כ2,000 אמה. 2,000 אמה כידוע הוא תחום שבת. יש שדרשו שהמרחק בין העם לבין הארון יהיה קצת יותר מתחום שבת, כדי שהעם לא יוכלו להגיע עד אליו וחס וחלילה לחלל את הקדושה ולמות. יש שדרשו את הקף כ2,000 אמה פלוס מינוס, כלומר רמות מצומצמות, כדי שדווקא עם ישראל יוכל לבוא להתפלל ליד הארון. מה משמעות ההצמדה של הריווח בין העם והארון לבין הרווח שיעקב שם בין העדרים? כלומר, למה צריך להיות תחום שבת בין עדר לבין עדר? אפשר ללכת בדרך דרשנית ולומר שעשיו שומר מצוות, ולכן יוכל להגיע רק לעדר הראשון ולא לעדרים נוספים בבואו לראות את יעקב. כך אם ביום שישי לא עלינו יילחם בהם וישמיד אותם, הוא יתעכב עד למוצא שבת לגבי העדרים האחרים, והעדרים אלו יוכלו להחשיך על התחום לקראת מוצא שבת. אך הדברים כמובן נעים לדרשנים בלבד ואין בהם ממש. גם בגלל העובדה שאין כאן דיון לגבי שמירת המצוות של עשיו או יעקב, וגם בגלל העובדה שאם עשיו הורג את המלווים של העדר, כנראה שהלכות שבת זה לא מה שמטריד אותו. שוב, הכל לתפיסתו של יעקב. פרשנות קצת פחות רוחנית, סיפורית, מתקשרת לפרשנויות שהזכרנו. כאשר יש רווח של 2,000 אמה, כשני קילומטר, ניתן להבחין בקלות בין עדר לעדר. כך הסדר נשמר ואין ערבוב, כפי שפירש ספורנו, וכן עשיו יכול ליהנות ממראה עיניו, כפירושו של רשי. ה-2,000 אמה אינן העניין עצמו, הן רק סימן למרחק רב. לפחות בעניין שלנו, אין פה התייחסות להלכות שבת. כידוע, 2,000 אמה מוגדרות בשבת כמקומו של אדם. כמופיע בספר שמות פרק ט"ז פסוק כ"ט, שבו איש תחתיו על יצא איש ממקומו ביום השבת, שמכאן הרחיבו את הנושא לעניין של 2,000 אמה. בין אם אומר שתחום שבת של 2,000 אמה הוא דרבנן כפי שמופיע בבבלי, ובין אם נאמר שהוא מן התורה לפי הירושלמי, ההגדרה עצמה קיימת. כלומר, וינתן ופרשנות הרווח היא 2,000 אמה של כל עדר, אנחנו יכולים לחשוב על מקומו של העדר. לכל עדר יש את מקומו ותחומו, ובכך הוא מייצר לעצמו סביבה עצמית. כאן גם אפשר לחבר את שיטתו של אבן עזרא שדיבר על הפרש בין עדר לעדר, ובכך הכנסנו את כל השיטות המהותיות לאותו מדרש של ההדר זקנים שקישר את ספר יהושע אלינו. לסיכום, בפרשנות מושג הרווח שיעקב שם בין ההדרים, ראינו מספר שיטות. אבן עזרא טען שזה רק הפרש, רשי טען שהרווח מטרתו לגרום לעשיו להתלהב ולטעות על המתנה הגדולה, הספורנו טען שהרווח מיועד למנוע ערבו ולהראות את הפוטנציאל המעשי בהדרים, המדרש בבראשית רבה דיבר על תפילה לעתיד, והדר זקנים הזכיר את נושא של תחום השבת. עתה נעבור לנושא מתחום המחשבים, שבהמשך נקשר אותו לנושא ההדרים והרווח. ישנו מושג במחשבים שנקרא תוחם, באנגלית delimiter. תוחם הוא תו או רצף של תווים שמציינים את הגבול בין אזורים נפרדים, בטקסט קבוע או בשטפי נתונים, בזרמי נתונים. דוגמה לתוחם הוא פסיק, המשמש כתוחם ברשימות. לדוגמה, כאשר יש לנו רשימת ירקות, עגבניה, פסיק, מלפפון, פסיק, גזר, הפסיק הוא מה שמפריד בין שלושת הירקות. דוגמה נוספת לתוחם היא פער הזמן שמשמש להפרדת אותיות ומילים בהעברת קוד מורס. בדרך כלל בקוד מורס, על מנת לתאר תו כלשהו, יש פעימות קוליות רצופות ומקוטעות. הפער של זמני שליחת המידע הוא מה שמייצר מצד אחד את האות, ומאידך את ההפרדה בין האותיות. עיבוד שפה טבעית, או באנגלית Natural Language Processing, NLP, הוא תחום במדעי המחשב, אשר נחשב תת תחום של בינה מלאכותית. בתחום זה, חוקרים את הבעיות הקשורות לניתוח ומניפולציה של שפה טבעית אנושית והבנה של שפה שכזו על מנת לגרום למחשבים להבין דברים שנאמרים או נכתבים בשפות אנושיות. הבנה נכונה של הטקסט תאפשר למחשב לעבד את המידע המתקבל מבני האנוש בצורה נכונה ולתקשר איתם בחזרה בצורה הגיונית ומתקבלת על הדעת. דוגמה לבעיה הקיימת בתחום של עיבוד שפה טבעית למצוא בשני המשפטים הבאים. המשפט הראשון, נתנו למשה וליעקב את הבקבוקים משום שהם היו צמאים. המשפט השני, נתנו למשה ויעקב את הבקבוקים משום שהם היו רקובים. שני המשפטים בנויים בצורה יחסית דומה. ההבדל היחיד ביניהם הוא המילה האחרונה. אך האם המילה הם מתייחסת לבקבוקים או למשה ויעקב? כלומר, האם משה ויעקב הם הרקובים או שהבקבוקים רקובים? משה ויעקב צמאים או הבקבוקים צמאים? כיוון שכבני אנוש, הדברים ברורים לנו, כי בקבוקים לא יכולים להיות צמאים. ולכן ברור, לפחות במשפט הראשון, מי היה צמא. גם לגבי המשפט השני, ככל הנראה משה ויעקב הם לא הרקובים, אלא הבקבוקים רקובים. אך האם מחשב יודע לזהות זאת? לשם כך יש צורך באלגוריתם שיפענח את ההקשר בין המילים במשפט. בנוסף, שפות רבות בעלות מבנה לשוני מורכב מאוד, ולכן קשה להגדיר למחשב איך להבין אותם. אגב המורכבויות של שפות, בשנת 1955 יצר דוקטור ג'יימס קוק בראון שפה בשם לוגלן, השפה הלוגית, כלומר לוג לנגוויץ', שבנויה על בסיס לוגי מתמטי מחד, אך מסירה עמימות כמו במשפט שהזכרנו מקודם. הוא עצמו לא סיים את העבודה, אך תומכיו משנת 1986 והלאה החלו לייצר את השפה לוז'אן, שפה דומה אשר תוכנתה למחשבים, בעלת מבנה דומה. העיקרון שהנחה את בניית שפות אלו הוא היפותזת ספיר-וורף. היפותזה זו קובעת כי קיים יחס ישיר בין הקטגוריות הלשוניות של השפה אותה האדם דובר, לאופן שבו אותו אדם מתנהל בעולם ומבין אותו. היפותזה זו קרויה על שם הבלשן ואנתרופולוג אדוארד ספיר ועמיתו בנג'מין לי וורף. ממילא, על מנת ליצור הבנה ברורה אוניברסלית של העולם, יצרו בראון ועמיתיו את השפות על מנת ליצור דו-שיח כלל עולמי מוסכם בדומה לאספרנטו. בנושא של עיבוד שפה טבעית ישנם מספר בעיות או תחומים. הנושא הראשון הוא ניתוח טקסט ודיבור. בתחום זה, המחשב אמור לזהות פרטי טקסט או מילים מתוך שטף דיבור של אדם או מתוך תמונה של טקסט. בתחום זה קיימים אתגרים כמו זיהוי תווים אופטי, OCR, המנסה לתרגם מילים רשומות בעולם האמיתי למילים שהמחשב יודע לזהות. אתגר נוסף הוא זיהוי דיבור, בו המחשב מקבל שטף מידע שאדם מדבר, וצריך לתרגמו למשפטים כתובים ומנותחים. אתגר שלישי בתחום זה הוא סגמנטציה של טקסט. האתגר כאן הוא לקחת טקסט ולפצל אותו ליחידות קטנות יותר על ידי שימוש בתוכמים החוזרים על עצמם בטקסט. לדוגמה, אם יש לי משפט שמפוסק ברווח בין כל מילה למילה, אז סגמנטציה תפרק את המשפט למילים יחידות, כאשר הרווח מאפשר לפצל ביניהם. התחום השני הוא ניתוח מורפולוגי. בתחום זה קיימות בעיות הקשורות לניתוח המידע ופירוקו לגורמים. לדוגמה, זיהוי חלקי דיבור. לדוגמה, במשפטים אמיר הוא כתב חדשות ואמיר אתמול כתב מכתב, המילה כתב היא פעם אחת שם עצם ופעם אחרת פועל. ממילא המחשב צריך לדעת באיזו צורה לנתח את המשפט כדי לנתח נכון את המילה כתב. אתגר נוסף הוא ניבוע, או בשם המקורי שלו, סטמינג. משמעות אתגר זה הוא קטלוג של קבוצת מילים לכדי מילה אחת, על מנת שהמחשב ידע לזהות את השימוש במילים אלו בהמשך. לדוגמה, המילה הלך, ילך, הלכנו, ישמרו במחשב בתור הלך. פעולה זו מאפשרת למחשב להשוות משפטים כדי למצוא מחנה משותף. מנועי חיפוש עובדים עם שיטה זו על מנת להציג תוצאות דומות לחיפוש שאדם מבקש. ישנם גם מספר אתגרים מתקדמים. בתחום זה ישנם מספר בעיות קשות בהן המחשב מדמה התנהלות אנושית. אתגר אחד הוא מענה לשאלות. המחשב נדרש לזהות ולהבין שאלה על מנת לענות עליה בצורה טובה. אתגר נוסף הוא סיכום טקסט. בן אנוש מסוגל לקרוא טקסט, למצוא את הרעיון המרכזי בתוכו ומספר מאפיינים נוספים ולייצר טקסט חדש המסכם את הנאמר בטקסט המקורי. על מנת שמחשב יוכל לבצע דבר שכזה, עליו להשתמש באלגוריתמים מורכבים שיאפשרו לו להבין את התכנים. עד כאן הבהרנו את נושא עיבוד השפה הטבעית, אשר בתוכו נושא התוכמים הוא רק מרכיב קטן. בעיה משמעותית נוספת בנושא של תוכמים היא התנגשות תוכמת. התנגשות תוכמת היא בעיה מתרחשת כאשר אדם כותב טקסט כלשהו ומכניס תוכמים לטקסט מבלי להתכוון בפירוש להגדיר אותם כתוכם בין אזורים נפרדים. כאשר מדובר על טקסט שמחשב קורא, המחשב לא יודע אם להגדיר את אותו התוכם כמפריד או כחלק מהטקסט. לדוגמה, ניקח את המשפט הבא. יוסי אמר למשה נקודותיים גרשיים, אני לא יודע מה לעשות איתך, נקודה. אתה כל הזמן אומר נקודותיים, גרשיים, אני יודע לנהוג במכונית, גרשיים נוספות, ובפועל אתה לא מזיז את ההגה, גרשיים ונקודה. ההבנה הפשוטה והאנושית היא שיוסי טוען כלפי משה שהוא לא יודע לנהוג במכונית, למרות שמשה עצמו העיד שהוא יודע לנהוג. אנו רואים כי הגרשיים מופיעות גם כתחילת הציטוט של יוסי, אך גם כאשר יוסי עצמו מצטט את משה. כבני אנוש, אנו יודעים להבחין בין שני סוגי הציטוטים, אך מחשב יכול להתבלבל. מבחינת המחשב, הסימן גרשיים הוא חלק מהטקסט, אך צריך גם כן לשמש לפתיחת ציטוט פנימי. איך המחשב יקלוט משפט זה? ככל הנראה הוא יפצל את המשפטים בצורה לא טובה. בצורה פשוטה ופרימיטיבית, אם המחשב קולט גרשיים אי-זוגים כפתיחת ציטוט וזוגים כסגירת ציטוט, המחשב יתייחס למשפט בצורה הבאה. יוסי אמר למשה נקודתיים גרשיים, אני לא יודע מה לעשות איתך נקודה, אתה כל הזמן אומר נקודתיים גרשיים. המשפט הבא, אני יודע לנהוג במכונית גרשיים, ובפועל אתה לא מזיז את ההגה גרשיים. כלומר, יוסי אומר למשה שהוא לא יודע מה לעשות עמו, ושהוא כל הזמן אומר, וכאן נפסק המשפט הראשון, החלק שבו משה מצוטט יחשב כהמשך הסיפור, ולאחריו יבוא ציטוט נוסף. כדי לחלק את הדברים בצורה מושכלת יותר, צריך הקשר רחב. פתרון אפשרי ופשוט לבעיה זו הוא להשתמש בגרשיים לפתיחת ציטוט וסיומו, וגרש אחד לציטוט פנימי וסגירתו. במקרה נוסף, הקשור לתחום של אתרי אינטרנט, ישנו שימוש בתווים גדול מ וקטן מ, כמו שאנחנו רגילים להשתמש במשוואות. כמו x קטן מ2 ו-x גדול מ3. למרות ששני הדברים לא גרים בכפיפה אחת, מה שאמרתי. תווים אלו משמשים בשפה נקראת HTML ובשפת XML, להגדיר מבנה של אתר אינטרנט בשימוש במה שנקרא בתגיות. תגית בתחילה בתו קטן מ, ומסתיימת בתו גדול מ, וביניהם יש שם מסוים של, של מילה שמורה במחשב. במידה ומתכנת כותב דף אינטרנט המכיל משוואות, המחשב לא ידע איך לקרוא את הדף. לדוגמה, נשתמש בתגית שנקראת body, אז יש לנו דף שבו כתוב קטן מ, body גדול מ, זה פתיחת התגית הראשונה. בתוכן עצמו כתוב x קטן מ3 and x גדול מ2. בשורה לאחר מכן כתוב קטן מ / body גדול מ. כלומר בעצם יצרנו פה מבנה של תגית בשם body, שבתוכה יש x קטן מ3 ו-x גדול מ2. במקרה שכזה, התוכן שאמור להופיע בדף הוא התוכן שהזכרנו, x גדול מ2 וקטן מ3. אך המחשב לא יודע אם בעצם נוצרה לו תגית חדשה שבתוכה כתוב קטן מ3 and x גדול מ, שזה בעצם תגית חדשה שהוא לא מכיר, ולכן תיווצר שגיאה. פתרון אפשרי לבעיה זו הוא לכתוב ייצוג אחר של המשוואות, כך שלא יתבלבל המחשב בין תגית לדבר אחר. בעיית התנגשות התוכמים היא כלי בידם של תוקפים העשויים לנסות לנצל את הבעיה במכוון. משתמשים זדוניים יכולים לנצל התנגשות תוכמת בשפות כמו SQL ו-HTML, שהן שפות שמשתמשים בהן כדי לתקשר עם אתרי אינטרנט ומסדי נתונים, כדי לייצר התקפות ידועות כמו הזרקת SQL והתקפות בין אתרים שנקראות XSS. לדוגמה, בשפת SQL שמשמשת לתיווך אל מול מסדי נתונים ושימוש בהם, ישנה התקפה בשם הזרקת SQL, או SQL Injection באנגלית. כאשר משתמש רוצה להשיג מידע הקשור אליו על בסיס שם המשתמש שלו, הוא משתמש בשאילתת SQL שהאתר מגדיר לו, כאשר הוא מכניס את פרטיו האישיים. תוקף כאשר הוא מזהה חולשה של הזרקת SQL, הוא מכניס תוכן שאינו תקין, כמו התנאי 1 שווה שווה ל-1. כאשר פה התו שווה לא מתייחס כתו, כאיזשהו מילה, אלא כתנאי. תנאי זה מתקבל במסד הנתונים כאמת, משום שאכן אחד שווה בערכו לאחד. ממילא, במקום להשיג את המידע עבור המשתמש משה, הוא משיג את המידע עבור כל המשתמשים. נתנו פה דוגמה עם התו שווה, אך יכולים להיות שימושים גם עם תוכמים. דוגמה, אם הזכרנו את התו גדול מ וקטן מ, אפשר להשתמש באחד קטן מ2 כדי להגדיר את אותו תנאי שתמיד מתקיים. ישנן אפשרויות גם להשתמש בגרשיים שמופיעים בדרך כלל בקוד תכנותי כחלק מקוד. וממילא, השימוש של התוקף בתווים אלה, שבדרך כלל אמורים לתחום בין קוד לבין תוכן, הוא פשוט אך הרסני מאוד. עד כאן הסברנו את נושא עיבוד השפה הטבעית, התוכמים וחולשות הסייבר הנובעות מהם. עתה ניגש לקשר בין התוכמים לבין יעקב אבינו והעדרים. נראה כי הדברים מתיישבים בצורה יפה. יעקב אבינו יצר כאמור תוכמים בין העדרים העונים לשם, ורווח תשימו בין עדר לבין עדר. רווח זה אפשר לאסב לנתח את הנעשה ולמנוע ערבוב של העדרים כשיטת ספורנו, כך שכל עדר יובן מקומו ומשמעותו. עתן ניתן היה להפריד בנקל בין עדר לעדר, ולעשות סיגמנטציה של כל אחד ואחד, כמו אתגר הסיגמנטציה של הדיבור בעיבוד השפה הטבעית. בנוסף, אם נמשיך בשיטתו של ספורנו, ההבדל בין הזכרים לנקבות הוא סוג של ניבוע. בדיוק כמו שלא כל זכר ונקבה זהים לחלוטין, אך אפשר לקטלגם כזכר ונקבה כדי להבין את המשפט או את העדר כולו, כך גם עשיו לדבריו של ספורנו יכול לבצע קטלוג ולהבין את הפוטנציאל המצוי בעדרים. כמובן, כאשר עשיו מבין את המכלול כולו ומתרגש מהמחווה כשיטת רשי, הרי הוא מבצע פעולה דומה לניתוח משפטים בעיבוד השפה הטבעית ברמה הכללית יותר ללא חלוקה לאתגרים ספציפיים שהגדרנו. לסיכום, דיברנו נושא הרווחים שיעקב דורש מעבדיו לשים בין עדר ובין עדר. לאחר מכן הצגנו את תחום התוכמים, עיבוד השפה הטבעית ובעיות נוספות הקשורות לנל. קישנו בין שני התחומים דרך הניבוע והסגמנטציה בעיבוד השפה הטבעית, כלומר הרווח שיעקב שם בין עדר ובין עדר מאפשר להבין את הכמות העצומה של העדרים שיעקב רוצה לתת לעשיו ואת הפוטנציאל הגלום בהם, וכן לקטלג לפחות ברמת הראייה של עשיו את הזכרים כולם לקבוצה אחת ואת הנקבות לקבוצה אחרת, מה שקראנו ניבוע או סטמינג. שבת שלום.